יהיה לנו היום עוד חוץ משיעור הזה ישיבת חברים ומפגשים ושיחות ואחר כך שיעור שלי מי שישאר כאן ב-4 אחר הצהריים או ב-3 ומי שירצה לדבר אז בבקשה עם השאלות וגם עכשיו אני חושב שהכי טוב אם אנחנו נענה על השאלות האקטואליות מה שיש לאדם הפרטי בחיבור שלו עם המשפחה ועם הקבוצה בין הקבוצות הקבוצות איתנו למרכז גם ביום יום גם בחגים במניהם בקונגרסים מצבים הפרטיים הכל מה שתרצו לשאול כי כל החוכמת הקבלה הזאת אתם יכולים לשמוע יום יום ולא חסר לנו חומר שם באתר ובארכיון בכל שפה אנחנו עבדנו קשה במשך 15 שנה לפחות האחרונות כדי ליצור לייצר, לבנות כזה מקום מידע על כל החוכמת הקבלה מספר יצירה ועד השיעורים שלנו האחרונים שאין שום בעיה לכל אחד ואחד שם פשוט למצוא כל דבר בוודאי שאנחנו ממשיכים לעבוד על החומר הנוסף החדש במיוחד מה ששייך לילדים וכל פעם לחדש לאנשים שמגיעים החדשים כי כל שנה אנחנו מרגישים אנשים שמגיעים הם מגיעים בצורה אחרת הרצון שלנו הטבע שלנו מאוד משתנה משנה לשנה ולכן צריכים אנחנו כל פעם לשפר את הגישה שלנו לאנשים החדשים אז אנחנו משתדלים את זה לעשות בכל זאת יש קושי לאדם להתחיל את ההיכרות עם עולם הרוחני דרך חומת הקבלה אנחנו מבינים זאת ומשתדלים אבל הקושי הוא בכל זאת קושי הדרך היא בנויה מספיקות משאלות מבלבולים כי אנחנו צריכים להשתנות בפנים להוסיף על הקליטה שלנו, על השכל שלנו, על הרגש שלנו עוד חושים נוספים. רצון נוסף, חושים נוספים ושכל לידם חדש. בקיצור, לבנות עוד כפול ממה שאני עכשיו, אבל הכפול הזה הוא צריך להיות שונה, לא סתם קופי. אלה צריך להיות כאן דמות כמו שאני עכשיו רק דמות רוחני עם רגש ושכל הרוחני וזה לא אפילו הפוך ממה שאני עכשיו כי הפוך אז הייתי כאילו מתהפך אולי איפה שאני אוהב שונא איפה שאני שונא אוהב איפה ששחור זה לבן אבל זה לא כך כי גם שחור ולבן ושונא ואוהב הכל נמצא כאן אלא לבנות הרוחני אני לא יודע מה זה אני לא יודע זה מה זה שונא הזה אין לי כאן דוגמה העולם שלנו נראה לנו מספיק לדברים החיוביים שליליים כאלו והפוכים למיניהם הכל נמצא ב, 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 בכל הצורות. מה עוד חסר לי כדי להתחיל להרגיש את העולם הרוחני, מרחב הרוחני? אני לא יודע. כל זה צריך להגיע לי מלמעלה. על ידי המאמץ בלימוד, במיוחד בספר הזוהר, ובעבודה עם החברים. כמו שדיברנו, בעבודה עם החברים אני מקבל מהם רצון להשיג רוחניות, חשיבות, המטרה, לא להישאר כבהמה בעולם הזה, ומתחיל להרגיש כמה שאני לא מסוגל להתחבר איתם. ואז אני רוצה מטרה ולא יכול להתחבר, לא יכול להגיע אליה, היינו להתחבר איתם כדי לגלות את המטרה בתוכנו, בינינו. אז מאין ברירה אני מתחיל להיות מודאג לזה, מה לעשות, מה החיים שלי ככה נגמרו, אני אשאר ככה וימות ולא יהיה לי כלום. ואז מתוך הדאגה הזאת אדם מתחיל למשוך עליו את המצב הבא שלו הרוחני. כמו שלמדנו שמצבים האלו הם הגיעו מלמעלה לעולם הזה, ואנחנו רק עולים באותם המדרגות בחזרה. אבל כשעולים אנחנו עולים בהקדם הרצון, בהקדם החיפוש, בהקדם הוויתור, בהקדם המעמד שלנו. ולכן כשאנחנו עולים באותם המדרגות אנחנו מבינים אותם, אנחנו מרגישים אותם, אנחנו קולטים אותם. וכך רוכשים את הרוחניות. זה לוקח זמן, כי אנחנו צריכים להתרגל למושגים, להבנות, לכלים. אנחנו צריכים להתרגל לזה שאנחנו מבטלים את עצמנו כלפי רוחניות כדי לקבל אותה כמו תינוק. כל פעם תביא לי דוגמאות, תביא לי הבחנות, תביא לי רצונות, תביא לי מאותו עולם. כלפי אותו עולם אני מוכן להיות כלום. בעולם שלנו אני גדול, חזק, בעל משפחה, בעל מקצוע, הכל. כלפי רוחניות אני חייב לעשות את עצמי אפס, כי באמת אין לי אימא להיכנס בפנים, אני רוצה הכל לקלוט משם. וכאן זה בהחלט ישנה עבודה גדולה, קצת להרכין את ראשו ו ולהיות קטן. כי זה התנאי שאנחנו מוכנים לקלוט משהו, ומאוד עוזר בכך להקטין את עצמנו העבודה בקבוצה, כי שם אנחנו יכולים לראות עד כמה שאנחנו מוכנים להרכין את הראש או לא. זה תרגילים שקבוצה נותנת, אי אפשר להחליף לשום דבר אחר. אז זה מה שעומד לפנינו. אני חושב שכל חדש, כל צעיר, לא לפי הגיל, אלא לפי כמה שהוא נמצא בחומת הקבלה, הוא צריך לחלק את הזמן שלו לשני חלקים. בחלק אחד הוא לומד על הקבלה, זה כל המאמרים על היסטוריה, על חוכמת הקבלה, על הבחירה החופשית, על הטבע האדם, על תפיסת המציאות, על ההסתכלות פנימית, על כל הדברים שמסביב, כולל מבנה העולמות, קצת מהפתיחה לחוכמת הקבלה. יש על כל הדברים האלה קיצורים שלי, אפשר להכיר את הדברים האלה מקיצורים, ואחר כך להשתדל להגיע לשיעורים שלנו בספר הזוהר. אנחנו לא מתרגמים בינתיים טקסט של הזוהר ל... לא, חבל. כי באנגלית זה כבר הולך לתרגום. כן, אבל אנחנו צריכים להשתדל להגיע למצב שאותו חומר, מה שאנחנו קוראים, שהוא יהיה גם כן מתורגם, שאדם, נו, גם סימולטנית זה בסדר, אבל בכל זאת, שאדם יראה את השכבות שקודם כל מדברים על העולם הזה, אחר כך על הכוח שפועל על העולם הזה, על המטרה שאני צריך להגיע דרך זה שאני מתאר כוחות אחרי העולם הזה, שהוא כבר בשבילי שקוף, ואני הולך קדימה ורואה שם את הכוח אחד הזה שפועל וכך מציג לי את תמונת העולם הזה. או בצורה אחרת, שכשאני קורא את הזוהר, שאני פותח את עצמי ומתחיל לראות בי, ברגש שלי, בנשמה, מה שנקרא, בוא נגיד, כן? איפה התכונות שלי שעליהם ספר הזוהר מדבר? זאת אומרת, איפה הספירות, איפה בני אדם, שהוא קורא בשמות בני אדם, או בכל מיני שמות של המקומות שבעולם הזה, והיחסים שביניהם, איך זה נקרא אצלי בפנים. אז או שבצורה שאני רוצה לתאר את זה מחוץ לי, כפעולות הכוח העליון עליי, שזה ככוחות, או שהם הכוחות, התכונות שפועלים בי. זה לא חשוב. זה אחר כך יתחבר יחד. אז כדי לכוון את האדם להסתכלות כזאת על הטקסט, זה כל הסוד שבספר הזוהר, איך דרכו להרגיש הכוח שפועל עליי. אז כאן אנחנו צריכים הכנות, הקדמות, גם בכל שיעור וגם בכלל כאלה שיעורים נוספים. אני ממליץ להיכנס לבלוג שלי. הוא מתחדש יום יום? שם אתם תראו דברים שכדאי לקרוא אותם יום יום. אני לא יודע עד כמה הוא מעודכן בלוג באיטלקית לעומת בלוג באנגלית, רוסית, עברית, אבל שם יש כבר, לא יודע, 5,000 פוסטים, ואפשר ללמוד משם המון. והם קצרים יחסית, אז יש לך איזה קצת זמן, לך לאיזשהו יום לפני כמה חודשים, תקרא מה שכתוב שם, עוד קצת זמן, עוד, או אתם יכולים להתחיל ככה לקרוא היום וגם אתמול, היום וגם שלשום, היום, זאת אומרת כל יום להוסיף עוד איזשהו יום מעבר. יש שם הרבה מאוד דברים, שמשאלות, תשובות, מכל מיני דברים, אתם תלמדו על חוכמת הקבלה הרבה מאוד. אבל חוץ מבלוק וחוץ משיעורים, מה שמקדם את האדם זה הפצה. בכל מיני צורות. תנסו בעצמכם, אם יש לכם גישה כזאת. אני רואה, יש כאן אנשים, רובם כאן אנשים מלומדים. אני שאלתי ושמעתי, בעלי מקצועות למיניהם כאלה אינטליגנטים. קחו איזשהו מאמר, תתחילו לעשות ממנו מאמר קצר, מה שנראה לכם שיראה יותר קל ויותר נגיש, כאילו שאתם רוצים ככה להסביר אותו למישהו, למתחיל או לילד. תראו עד כמה שאתם על ידי זה מתעשרים. זה מאוד עזר לי. אני הרבה פעמים עשיתי עבודה הזאת, לקחתי כל המאמרים, כל האגרות של בעל הסולם ורבש, ומכולם עשיתי קיצור. כמה סוגי קיצורים? קיצור אחד שמה השאלות, איך הוא עונה עליהם ומה הם התוצאות. זה ממש צריך להיות איזשהו רבע דף, או מאמר שהוא ב-20 דפים, לעשות אותו שתי דפים, לעשות אותו פשוט קצר, כולו כולו איך שהוא זורם, לעשות אותו יותר קצר. העבודה הזאת היא מפתחת את הנשמה, כי בסך הכל מדברים שם על כוחות הנשמה, ואתם חיים את זה וזורמים יחד עם הטקסט. והטקסט הזה כתב בן אדם שהיה בהרגשה רוחנית בזמן שהוא כתב, אז אתם כאילו עוברים איתו יחד, כמו קטן ליד הגדול, מחזיקים ביד שלו והולכים ורוצים להבין. זה מאוד, מאוד עוזר להתפתחות. המורה שלי, הוא אמר לי את זה מיד שהתחלתי ללמוד אצלו. מה עוד? אנחנו כקבוצה קיימים בערך 17-18 שנה. היו לנו כל מיני תקופות. עוד עוזר מאוד להיות בקבוצה, לעשות כל מיני פעולות נוספות. אנחנו היינו עושים פיקניקים, יוצאים לפארק עם משפחות, עם ילדים, עושים משהו יפה על האש, וקצת שותים יין ואוכלים, וזה היה מאוד מוסיף. ככה איזשהו 3-4 שעות. תעשו את זה פעם בכמה חודשים. זה מאוד עוזר. עשינו יחד הקרנת הסרטים. סתם במרכז שלנו היינו מקרינים סרט. איזה קומדיה כזאת. והיו מזמינים את כל החברים שלנו עם משפחות. היינו עושים פופקורן והיינו מסתכלים יחד סרט. היינו עושים יחד איזשהו חג לילדים. תנסו לעשות חיים משותפים, לא רק כאלו לימוד ומשהו רציני, הפצה, אלא יותר קל וגם שיהיה נעים וגם לכולם. כי זה דרך שבכל זאת מקשר את אדם ביניהם, אנשים ביניהם. אבל הכי חשוב זה בכל זאת הפצה. כי על ידה כל אחד שמוסר משהו לאיש זר, הוא בעצם בזה כבר קשר לעצמו אותו חלק בגוף אחד, שאנחנו כולנו כגוף אחד. הוא כבר עשה פעולה, פעולת המחיה, איך יגיד, אחיה, איך להגיד. כי אנחנו כולנו גוף אחד. אז אם אני קשרתי לעצמי עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אני על ידי זה כבר בונה קשרים שאני הופך להיות לאיזשהו מין עבר בתוך הגוף. כבר הקשר הזה בינינו הוא כבר פועל כנשמה, נקודה אחת היא לא נשמה, שהיא מתקשרת, הנקודה הזאת שלי לנקודות האחרות, הן צריכות להגיע לאיזה עוצמה מיוחדת בחיבור שלהם ובמספר שלהם, ואז החלק הזה מתחיל לחיות. הוא מגיע למסה כזאת ולכוח כזה קריטי, הדדי, שבו מתחיל להיות כוח השפעה מעצמו. ואז הם מתחילים להרגיש הכוח הזה שנמצא ביניהם ככוח הבורא. ולכן ההשפעה כזאת, ההפצה, היא מאוד חשובה. חוץ מזה, אם אתם תתחילו ללמד, זה דבר מאוד חשוב. תשתדלו קצת להסביר, לא בכוח ודאי, במישהו שרוצה, בלי להזכיר שם קבלה, רעיונות עצמם. אתם תראו עד כמה שאתם מתחילים להבין. בגלל שאתם מתחברים עם מישהו, הוא נותן לכם רצון משלו. רצון חיובי או רצון שלילי בשאלות, לא חשוב. אבל הרצון שלו הוא מחבר אליכם, אתם כבר נעשים רצון כפול. על ידי זה אתם יכולים לקבל יותר חוכמה. לכן תשתדלו ללמד. באיזשהו מקומות, פה ושם, תנסו אולי לחבר לעצמכם 2-3 תלמידים, לא חשוב באיזה צורה, כמה שיותר. לא חשוב אתם יודעים בדיוק משהו או אתם יכולים לטעות. הם גם כן לא זוכרים בדיוק מה שאתם תגידו להם. אלה הרעיון בעצמו הוא חי, והאדם מתחיל לחיות אותו בפנים, ואז הוא לאט לאט מתחיל להבין. זה כמו שילד שאנחנו מסבירים לו, הוא לא מבין מה אנחנו נגיד לו במילים. אלה זה עובד אצלו בפנים והוא גודל. אנחנו לא גודלים בזה שאנחנו מקבלים שכל, אלה זה שאנחנו מגרים את הרצון שלנו, ואז הוא תופס הכל כביכול מהאוויר, כי אנחנו נמצאים במערכת גדולה אחת. זה ככה בעולם הזה גם כן. אנחנו יוצאים אחרי בית ספר, בגרות, אחרי כל מיני דברים, אנחנו לא יודעים כלום. אלה, יש לנו איזושהי מין הכנה כללית כזאת, הרגשה כללית, יחס כללי, וזה עוזר לנו להיכנס לחיים. גם בחוכמת הקבלה אנחנו לא לומדים חוכמה עצמה, אלא גישה איך להרגיש את העולם הרוחני. לכן לא לפחד ללמד. הקבוצה צריכה לדאוג לכל החברים שלה, רחוקים, קרובים, מה קורה איתם, אפילו אלה שעזבו ונמצאים כבר לבד ולא באים, לשלוח להם הזמנה לאיזשהו יום מיוחד שאתם עושים, נגיד איזה משהו, שהם ידעו שיש להם תמיד מקום לאן לחזור. וזה לאלו שרחוקים, לאלו שקרובים, לשמור על מצב רוח, לשמור על ערנות. חייבת להיות בקבוצה תמיד אולי אפילו תורנות ששומרת על המצב רוח המרומם. אני סיפרתי אתמול איך שהמורה שלי, שהיו מגיעים לו זמנים קשים, לא היו, לא בגלל הבעיות מבחוץ משהו, לא, הוא היה כבר בן 85, אלה פנימיים. הוא היה נכנס לסלון, סוגר את הדלת שלא יפריעו לו, ומתחיל לשיר ולקפוץ כמו בול עץ, בלי לו שום רגש ובלי שום רצון, אלא פשוט היה מחייב את עצמו, ועל ידי זה היה יוצא. יש אנשים שעוזר להם מוזיקה, יש אנשים שעוזר להם ספורט, היינו משתמשים בכל הדברים האלה. חייבים לעשות זאת, כי אי אפשר מיד לעלות ממצבים של ירידה, של נפילה, על ידי המאמרים, כי הם לא מדברים. רחוקים מדי אנחנו אז מרוחניות. מה קורה לנו? יש לנו איזשהו רצון. רצון, אנחנו דיברנו על הגשמיות. אנחנו מביאים אותו למצב שחיים נורמלי, וכל הרצון באמת הגדול שלנו לרוחניות. וזה לבהמיות שלנו. כן, זה אנחנו אדם, וזה אנחנו בהמה. כן? שאנחנו עובדים, עולים, עובדים, הכוונה בצורה רוחנית עד עצמנו, מקבלים איזשהו עלייה, מרגישים שיש לנו רצון ושכל ורגש רוחני, אנחנו מבינים דברים, מה קורה לנו, איך הכוחות פועלים עלינו, איך אנחנו יכולים לגדול. אחרי זמן מה אנחנו מקבלים ירידה יותר גדולה ממה שקודם, ומרגישים את עצמנו לא טוב. איך ירידה נקרא?
די שזה.
בעצם דורשים מאיתנו שאנחנו ממצב הזה נעלה, ואם אנחנו נעלה, אנחנו נעלה לחלק יותר גבוה, ואז מגיעים לעלייה. איך עלייה? השזה מאיפה זה נובע? שאנחנו נמצאים באיזשהו מצב, זה אני עכשיו, ואני צריך להגיע למצב יותר גבוה, לעלות. אז מגיע מצב הבא שלי, כמו שדיברנו, שהוא כבר קיים ברוחניות, כי בירידה כבר ירדו כל המצבים האלה עד המצב הזה, עד העולם הזה. אז הדרגה הבא שלי הוא מראה לי את החלק ממנו שנקרא אחאב. מראה לי את החלק שלו לחלק מהמצב הנוכחי שלי שנקרא גלגלת עיניים. המצב הבא הזה הוא יותר גבוה, אבל הוא יותר גבוה רוחני, זאת אומרת הוא יותר משפיע. איך השפעה? דציוני, נגיד, כן? הוא יותר השפעה, ולכן כשאני מסתכל עליו אני רואה דווקא בו לא דבר גדול, אלא דבר נמוך, דבר דוחה אותי, חושך, אוסקוליטה, חושך, כי הוא יותר משפיע, ואני אגואיסט, מקבל. ואז מה שיותר משפיע, אומרים, יותר לתת, יותר לחשוב על השני, על הזולת, על החיבור. לא רוצה. לכן מצב הבא הוא נראה לי חשוך, ואני אז מרגיש את עצמי בירידה. זאת אומרת, מצב הירידה הזה, זה באמת אני נמצא בקשר עם העליון, רק אני לא מעריך אותו, אני דוחה אותו, אני לא יכול לקבל אותו כדבר גדול. אני לא רוצה להשפיע, אני לא רוצה לתת, אני לא רוצה להיות מחובר עם אחרים, אני דוחה את הכל. זאת אומרת, אני לא רוצה רוחניות בעצם, במילים אחרות, כי רוחניות זה השפעה. למה השפעה אמרת? זה סיוני. זהו. איך, מה אני עושה? אני צריך להעלות חשיבות של הרוחניות, חשיבות של השפעה, חשיבות של המטרה להיות בזה, הפוך מהחיים האלו, הפוך מהאגו, שזה יהיה חשוב לי, מושך אותי. איך? לימוד, סטודיו, כן? קבוצה, גרופ? גרופו. ושהם ייתנו לי חשיבות רוחניות, שזה דבר גדול. ויחד עם זה, אני מרגיש שלי אין את זה. חשוב ואין, מה אני עושה? ואז אני ממצב הזה, או במצב הזה זה אותו דבר, כן? זה הסיטואציה בדיוק כאן נמצאת. ואז אני מתחיל לצעוק. איך אני משיג בכל זאת? צעקה שלי נקראת מן. אני דורש עזרה. ואז אני מקבל מלמעלה, פתאום אני מרגיש, מתחיל הכל להתבהר. אני כן מרגיש שזה חשוב, רוחניות. אני כן מרגיש שחשוב להתחבר עם אחרים. אני כן מרגיש שאני מבין משהו יותר, ואז אני מרגיש את עצמי כאן. עברתי ממינוס לפלוס. מה ההבדל בין מינוס לפלוס? ההבדל בין מינוס לפלוס, שאני התחלתי להעריך את החושך שנראה לי כנראה לי שחושך. לתקוף אותו ולראות דרכו שזה השפעה, שזה המצב הטוב. אני פתחתי את המסך ועכשיו אני נמצא בקשר עם הרוחניות. זה אולי אני עוד לא רואה אותה, אבל אני כבר יותר מבין, יותר מרגיש, יותר מחובר במשהו, בקצת ברגש, קצת בשכל. עוד לא ברור, זה עוד רחוק כדי לראות ממש. אבל כמה כאלו פעולות, זה נקרא פעולות ההכנה, שאני מתחיל להבין שמה שנראה לי רע כלפי רוחניות זה תרגיל שבורא עושה לי, ואני בכל זאת הולך קדימה. זה נקרא שאני מטפס על ההר כל פעם יותר ויותר. במה אני מרגיש רע, אני מתחיל להיות קיבל ניסיון כבר, זה עובר עוד כמה ימים, אני צריך להשתדל, אין לי רגש, אין לי שכל, אז אני אעבוד בצורה אוטומטית, אני אשמע כמה שאני שומע, אולי עכשיו זה זמן שאני אעשה איזושהי עבודה מכנית בהפצה, אולי אני אעבוד על הטקסט שאני אתקן רק את השגיאות. גם אני ככה לעצמי מסדר את הדברים. יש לי עבודות שאני צריך שם רגש ושכל מאוד חד, ויש לי עבודות שאני יודע שאני אהיה בלי רגש ובלי שכל, כמו מטומטם, אטום. אז אני אגש אליהם, אני אעשה אותם, איזושהי עבודות לסדר את הדברים, לארכיבציה שם, בארכיון, כן? וככה, כך מתקדמים. דברים האלה באים עד גמר התיקון של כל הרצון שלי. מספרים על רבי שמעון, שכתב ספר הזוהר, שעלה למדרגה 124, והיה צריך לעלות למדרגה 125, התחיל להרגיש כאן את החושך הזה, סקוליטה או אוסקוליטה? אוסקוליטה. שהתחיל להרגיש את החושך כאן בצורה כזאת שכאילו שהוא עובד בשוק ואין לו כלום בחיים חוץ מהעבודה שלו. זאת עבודה הכי פשוטה כזאת. עד כדי כך כל פעם אדם יורד. עכשיו, אם אני עליתי כאן לדרגה יותר גבוהה, אתם מבינים שפעם הבאה אני אפול לדרגה גם כן יותר נמוכה. ואחר כך אני אעלה על גובה זה עוד יותר למעלה. לכן, כמה שאנחנו מתקדמים, נפילות יותר רציניות ועליות יותר רציניות. סך הכל, מהמצב ההתחלתי זה הולך למטה ככה, ירידות, וככה זה הולך למעלה, העליות. ואין ברירה. אנחנו פשוט הופכים את כל המינוס הזה לפלוס. זאת אומרת, הרצון לקבל שלי נשאר, רק אני הופך אותו. אני מתחיל על ידו לכבד את ההשפעה, חיבור, וכך אני עובד איתו. רק משנה את הכוונה. כאן זה כוונה על מנת לקבל. על מנת לקבל. אלפינה, הוא בא. אלפינה. פינה. די. איזה לחוד, כן? רצ'ה ורא. נו, משהו כך. אז כוונה על מנת לקבל, כוונה על מנת להשפיע, דלה, דרה או דלה? דרה, אין, אסולוטו. בסדר. לא, סי, אסו, דרה אין אסולוטו. פעם הבאה אני אדבר באיטלקית. השפה מאוד יפה, מאוד מלודית, החיים, באמת. אבל רצון לקבל, הוא נשאר. מה זאת אומרת? זה קונסטנט, אני כתבתי. לא קונסטנט, לא נשאר קבוע, הוא נשאר רצון, כי זה החומר שלנו. כן, מטריה. הוא נשאר חומר שלנו. זאת אומרת, אנחנו הופכים רק בקבלה להשפעה. זה סך הכל העבודה. ובמידה שיש לנו הערכה להשפעה, זאת אומרת שבמקום חושך, מה שנראה לי, העליון הוא נמצא בהשפעה. הוא מראה לי את ההשפעה, אני רואה אותה כחושך, אני מתחיל לראות את ההשפעה הזאת כאור, ואז אני מתחיל לראות את הרוחניות. זה נקרא שאנחנו משנים רק את הכוונה, הרצון נשאר. אבל כשאני נמצא בחושך, אני צריך תמיכה. בעולם שלנו, אם אני חולה, יש לי רופא. אם אני מרגיש משהו לא בסדר, יש לי בית, מיטה חמה, משפחה שעוזרת לי, אין, עד שאני אהיה בריא. אדם בונה כל מיני מערכות עזר. אין? אני לא יכול לעשות כל דבר בחיים. יש חיית, הוא עושה לי בגדים, סנדלר נעליים, יש אנשים שעובדים בשדה, יש אנשים שעובדים בגן, פירות, ירקות, גבינות שלכם המיוחדות ויין. מה ברוחניות קורה עם זה? רוחניות היא דומה לגשמיות. איך זה קורה שם? זה הכל קורה בקבוצה. גם שם יש חלוקת התפקידים. אחר כך אנחנו נראה את זה. בינתיים אנחנו לא יודעים. אבל כמו שבעולם שלנו, חייד, סנדלר, טבח, נהג, אלף מקצועות, כן? אבל אני צריך אותם כולם. אני נותן להם, נגיד אני מורה, שירות שלי, הם נותנים לי את השירות שלהם. אותו דבר בקבוצה. אחר כך אנחנו נראה עד כמה שאנחנו, כי אנחנו נקודות בגוף אחד. אותו דבר כמו בחברה שלנו. רק בחברה שלנו בצורה אגואיסטית זה קורה, ולכן אנחנו לא מסתדרים, ולכן אנחנו כולנו סובלים, כי כל אחד כמה שיותר לקבל, כמה שפחות לתת. ברוחניות זה קורה רק בצורה אחרת. בהרמוניה חייבים להיות כולם יחד. לכן חוק הכללי בקבוצה, הדדיות כולנו כאחד. כמו בגוף שלנו. אותה מערכת. אם אנחנו היינו לומדים, יודעים את הגוף שלנו, איך שפועלים בפנים כל מיני החלקים שלו, זה בדיוק כמו שאנחנו צריכים להיות בקבוצה. אנחנו צריכים ללמוד מהטבע. אז לכן, שאני נמצא בתקופת החושך, זה כמו שבעולם שלנו. אני זקוק לתמיכה בצורה דרסטית ממש. אני צריך לבוא, אם אני לא בא, הם צריכים לעורר אותי, להביא אותי לשיעור. אני לא רוצה להתקשר אליהם, הם צריכים להתקשר אליי, מה נשמע? ואיזשהו חבר בא, הוא אומר, אולי בוא נשתה כוס קפה, או כוס בירה, נלך לבר. הם צריכים להבין אותי שאני יכול להיות בכל מיני מצבים. וכך כל אחד כלפי כולם, וקבוצה כללית. וצריכים לשמור את זה בקבוצה. אצלנו יש ועדה מיוחדת, כמה אנשים, כי אצלנו קבוצה היא כמה? 350 בערך? 350 איש. זה אלו שבאים יום-יום ללמוד. ככה זה, לא יודע ככה, הרבה יותר, לא יודע כמה, בערים אחרות. אז יש כמה אנשים שהם אחראים על זה. ממש לאתר אנשים שלא באים, ואם אתם נמצאים בלימוד שלנו, אז אתם אולי שומעים שאנחנו אומרים, האלו חולים, האלו לא נמצאים בעבודות, יש כאלו שעובדים בלילה, בזמן השיעור, האלו חייבים להיות בבית בגלל המשפחה וכו' וכו'. אנחנו ממש יודעים מה קורה עם כל אחד ואחד. זה מאוד חשוב. אתם צריכים ליצור חוץ מזה מועדון החברתי. סתם חברים שנמצאים בכל מיני מקומות, יכול להיות שזה שכן וגר ליד המרכז שלכם, אבל לא רוצה לרדת לשם. לא חשוב. אלו אנשים שאתם שולחים להם כל מיני ידיעות מה קורה לכם, מזמינים אותם לכל מיני פעולות, סתם שולחים להם איזשהו חומר חדש, טוב, מעניין. אם הם לא עושים בחזרה כלום, רק מסכימים לקבל מכם את הליסט כזה עם כל מיני דברים חדשים מעניינים, זה טוב, זה מספיק. כבר יש לכם קשר, כבר דרככם עובר את החוכמה, את הגישה הזאת לאחרים. חוכמת הקבלה היא אומרת שאסור לנו בכוח, חס ושלום, למשוך אף אחד. אלא אם כן הוא מחבר, ופתאום נפל, נכנס לחושך, כמו שכאן ציירתי, אז צריכים לתת לו עזרה, לבוא אליו, ממש, ככה להוציא אותו מהנפילה. אבל אדם שלא מתחייב בקבוצה, צריכים ממש בצורה, בפינצטה להתייחס אליו. אז כאלו אנשים שאפילו רוצים, מסכימים לקבל מכם את החומר, תשלחו לכם את זה. וזה כל אחד יכול לעשות. מצא משהו שם, בלי שם קבלה, בלי כלום, ככה רעיונות, כל מיני כאלו. אל תתחילו לדבר על הקבלה מיד. יש כאלו מחשבות לאנשים, יש כאלו סטיגמות, דעות קודמות, שאפשר להשתגע, שזה אסור, שזה שייך ליהדות, שזה אלה ואחד דברים. תעזבו. בישראל זה עוד יותר קשה. עכשיו, דיברתי הרבה פעמים שאישה יכולה לעשות בקבוצה תפקיד הרבה יותר חשוב מגבר, כמו במשפחה. הנשים הן מארגנות את הכל, סביבה כל הבית, אישה זה הבית. לכן אנחנו צריכים לארגן לנשים שיהיה להם טוב, שהם הרגישו שמקום איפה שאתם נמצאים שם במרכז שלכם זה מקום שלהם. הם צריכים להרגיש את עצמם שם כאן כמו אישה בבית, זה שלהם. לא. הם רוצות להשתתף בלימודים, שישתתפו. הם לא חייבות. לא. אבל שיהיו שם, שיהיה שם להם מקום, שיהיה שם להם פשוט הכל. הם רוצות אולי לעשות ביניהם משהו, תנו להם שם זמן שיהיה רק שלהם. זה מאוד מאוד חשוב. יש קבוצות שהן מאוד מאוד מחולקות לגברים ונשים. יש קבוצות שהן מעורבות, מעורבבות. להיות ככה במשהו כן ובמשהו לא. בלימוד יכול להיות שרק גברים, ובכל היתר יחד עם נשים. יש קבוצות שגם נשים וגם גברים נמצאות יחד. תלוי באיזה שעות הן לומדות ובכלל עושות פעילות. כי לאישה ודאי שהרבה יותר קשה להגיע לפנות בוקר ללמוד, ב-4 בבוקר או ב-5, כמו שאם זה אתם נמצאים איתנו בשיעורים. ויש קבוצות שבכלל אין שום הבדל. אתם צריכים לעשות כך שנוח לכם ונוח לקליטת האנשים החדשים, גם גברים וגם נשים. תעשו איך שממש זה לפי המקום אתם מרגישים שכך צריך להיות. לא לקחת דוגמה מאף אחד. לאופי של העם. איך שכאן זה יתקבל ברוב העם בצורה הטובה ביותר. שאלות. נו, תתעוררו קצת. בוא נשיר. לא 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 לי, עוד פעם, לי, 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 לא, לא חשוב לי. לא, 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 זה מר של בעל הסולם. נו, אז שאלות. לא להתבייש. נו. עדיין יושנים.
כן, פה מגיעות שאלות מכל העולם. יש לנו שאלה מצרפת, שואלים ככה: מה החשיבות של המסגרת בהתקדמות הרוחנית שלי? עד כמה חשוב לקבוע זמנים קבועים שאני בא לקבוצה? והאם אני בכלל יכול להתקדם בלי מסגרת?
שייתן תשובה לכוח העליון. למה הוא רוצה או לא רוצה להתקדם כך או כך, בהתאם לתנאים שקיבל מלמעלה. אם הוא היה אצלנו מישהו שהיה נמצא בעבודה בקוטף הצפוני, כן? פעם. אז ודאי שמשם אין לו קבוצה קרובה. הוא לא יכול להגיע לו לשום דבר. ישנם אנשים שם בגרינלנד, כן? איפה שיש לנו שם כל מיני כאלו שחיים על הקרחון, אני לא יודע באיזה צורה. כן, אני כל הזמן רוצה לבקר שם. אז מה לעשות? אם הוא נמצא שם, לא דורשים מאיתנו שיחליף מקום עבודה ויגיע לקבוצה דווקא, אם הוא לא מסוגל. אבל בעצם בלי חיבור אדם עם הקבוצה אנחנו רואים שזה לא קורה. אחר כך מי יודע בעוד 10-20 שנה מה יקרה בעולם. אבל היום אנחנו רואים שאנשים אפילו מחליפים מקום. גם בישראל, גם בארצות הברית, כי אנחנו צריכים גם כן לעבוד יחד, ליצור חומר, לייצר חומר, להפיץ. אנחנו חייבים להיות בכל זאת מחוברים. ואומנם שקשר וירטואלי הוא בכל זאת קיים ובמיוחד התפתח בשבילנו, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. אנחנו חייבים להיות פיזית בקבוצה. לכן אנחנו רואים בדרום אמריקה, החברים שלנו מצ'ילה, מכל מיני מקומות אחרים, הם משנים מקום. הם עוברים ממש לגור במקום אחר, כדי להתקרב למקום איפה שנמצאת הקבוצה. או שמארגנים במקום שהם נמצאים קבוצה. אם אני חי במילאנו, אני לא צריך לעבור לרומו, אני ארגן קבוצה במילאנו. נעשה שם איזו הרצאה גדולה על ידי חברים שלי מרומא. אני אזמין אותם לבוא כמה פעמים אלינו, לחלק אולי איזשהו עיתונים, עוד משהו. וכך נברר אנשים מעוניינים. אני גם כן ייכנס לאינטרנט, אני אראה שם כל האלו שחיים במילאנו, גרים במילאנו, אולי אני יכול לספר להם משהו, אולי אני יכול בעיתון של מילאנו לתת איזה מאמר קטן יפה כזה למשוך אותם, וכך אני ארגן את הקבוצה. ולא צריכים דווקא לעבור לעיר אחת, ובמדינה כזאת גדולה כמו איטליה, גם כן החבר שלנו מקורסיקה, הוא יכול שם לפתוח ניסיציליה, גם בקורסיקה שיהיה. כן, שיהיו קבוצות. יש לנו מה ללמוד ממאפיה.
Ciao Rav, io sono Rudy, da Civitanova Marche. E volevo chiedere, ieri ci è stato raccontato un fatto che, se ho capito bene, all'inizio in cui avevate deciso di divulgare la Kabbala,
אתמול סיפור לנו עובדה מעניינת על מתי שהחלטתם לפרסם, להפיץ את חוכמת הקבלה.
A voler fotocopiare il libro dello Zohar da regalare, da far leggere.
אתה הסתובבת עם ספר הזוהר, עם העותקים שלו, ורצית לתת אותם במתנה לכל מיני מקומות.
La reazione delle persone che vedevano questo libro era come, no?
אבל התגובה של האנשים האלה הייתה איזושהי רתיעה.
Togli questa cosa, non voglio.
תזיז את הדבר הזה מהשולחן, אני לא.
Perché c'era questa considerazione?
למה הייתה התגובה הזאת? למה ככה התייחסו לספר הזוהר?
אני דווקא נכנסתי לאנשים
דתיים. יופי, לפונטו, סונטרטו.
והם כולם שונאים קבלה. הם לא רוצים קבלה. צריכים להבין שקבלה היא באמת לא קשורה לדת. היא מדברת על העולם כמו שמדע. זה עולם עם כוח עליון, אנחנו קוראים בורא, אנחנו קוראים אותו קריאטור. אין לנו אותם הרגלים מה שיש לאנשים דתיים, כל מיני, אנחנו מסתכלים על כל מיני חגים, על כל מיני tradition, אנחנו מסתכלים על זה כמו על התרבות שלכל העם יש משלו, ולא מייחס, אנחנו לא דתיים, אין לנו קשר לדת כמו לאיש דתי. כשאתה רואה אותנו בכיפות, זה מתוך היסטוריה שקבלה עברה ככה בתוך היהדות כאילו, וכולם הלכו עם כיפות. אז לכן גם אנחנו כך עושים, כי אחרת לא יקבלו אותנו ברצינות, כי כולם חושבים שמקובל זה צריך להיות יהודי, דתי, ומשם באה חומת הקבלה. לכן אנחנו צריכים ללכת לפי דעה הזאת. אבל בעצם על הבהמה הזאת אני ילביש או כיפה או טורבן כזה ערבי, או איזשהו כובע אחר של משהו, מה זה יעזור לבהמה הזאת? מה יש לה בזה? כתוב, לא אכפת לבורא איך אני שוחט בהמה, שיהיה בשר מיוחד כשר או לא? יש סוגי בשר שאפשר לאכול ליהודים ואסור לאכול. אז כתוב שלא אכפת לבורא. אלה זה דברים ששייכים לטרדיציה. ולכן האנשים דתיים יהודים הם מאוד לא אוהבים קבלה, שונאים אותה ממש. ולכן כשאני לקחתי ספר הזוהר ורציתי לתת אותה חינם לכל המקומות, של דתיים. אז הם כולם דחו את זה, אף אחד לא רצה לקבל. ולכן אנחנו גם כן בישראל פונים רק לחילונים, והם מקבלים אותנו. אבל גם להם אנחנו מסבירים על חוכמת הקבלה בצורה מאוד עדינה. אנחנו קודם מתחילים להגיד שזה בכלל, על קבלה בכלל לא מדברים. מדברים בלי להזכיר את השם הזה. אלה מדע על המציאות, על הכוח, על בחירה חופשית, על מטרת החיים, על איך פועל עליי כל המציאות. מנהל אותי, איך אני יכול לשנות את הגורל שלי. על זה מדובר. או הם מוכנים לשמוע. לאט לאט, כשאני מסביר לו, הוא שומע, הוא מרגיש שזה הגיוני. זה דברים, אני מדבר על דברים ריאליים, לא כמו משוגע. זה לא מיסטיקה, ולא איזה מדיטציות, ולא איזה דברים מוזרים. הוא מתחיל לראות שאני לא, שאני שפוי. ואז לאט לאט הוא מתחיל להבין, ואחר כך, זה חוכמת הקבלה? חשבתי שזה מיסטיקות, שזה איזושהי דים רוחות, שאיזשהו מין, לא, אנשים, יש להם תפיסה לא נכונה מהי הקבלה. ולכן כדאי קודם לספר להם, אני לומד זה וזה וזה וזה, בלי להגיד שם. ואחר כך אתה אומר, זה דווקא חוכמת הקבלה, אם צריך להגיד לו את זה. אחרת זה דוחה.
Salve Rav, sono Gabriele. Volevo chiedere, prima hai parlato dell'autore del libro dello Zohar che è salito fino al 124esimo gradino nella scala della correzione.
Shalom Rav, קוראים לי גבריאלה. לפני כן דיברת על מחבר הזוהר שהוא התעלה עד למדרגה 124.
Immagino che li abbia saliti tutti e 125. Comunque volevo, cioè, non ho capito se la correzione arriva solamente quando l'umanità intera è interconnessa. Come può lui, con un gruppo di soli 9 amici, aver scalato tutti e 125 i gradini?
אני מתאר לעצמי שהוא גם הצליח אחרי זה להתעלות לדרגה 125. רציתי להבין, אני יודע שכל האנושות צריכה להגיע לתיקון הזה, ואפשר להגיע רק איתה. אני רוצה להבין איך הוא הצליח רק עם 10 תלמידים להתעלות ולהגיע לגמר התיקון, ולא עם כל האנושות.
לא צריכים, לא, לא. גמר תיקון, שאלה יפה. יש גמר תיקון פרטי ויש גמר תיקון כללי. גמר תיקון פרטי זה שאני מתקן את הקשר שלי לכולם. במידה שאני מסוגל לתקן אותו. מה זה במידה שאני מסוגל לתקן אותו? אני מתייחס לשני יש לי כלפי השני יחס בעוצמה של 320. זה גודל הכוח שלי, של השפעה שאני יכול לתת לשני. אבל אני יכול לתת לשני רק השפעה של 288 ו-32 כוחות שלי לשני אני לא יכול למסור. יש גבול עד כמה שאני מסוגל להתחבר עם השני. עד כאן. זאת אומרת, 288 אני מתקן. זה עוצמה כזו של התחברות עם השני. עד כמה אני יכול לחבק אותך? 288. 320 לא. לא מסוגל. זה נקרא, אם אני מתקן 288, זה נקרא גמר תיקון פרטי. גמר תיקון פרטי. ואחרי שכולם, כולם נגיע לזה, כל השבעה מיליארד, נגיד, אז אנחנו מגיעים אחרי זה לגמר תיקון כללי. זה כמר, גמר תיקון ג'נרל. הלאה. מה? נו.
כן. הגעתי לקונגרס, ועכשיו ניצבות בפניי שתי ברירות. או שאני מצטרף לקבוצה, כך אני מרגיש, מדברים איתי פה על קבוצה, על הפצה, אני לא יודע אם אני עדיין מוכן לזה, הקבלה מעניינת אותי. אבל אני מרגיש שעכשיו יש לי ברירה, או שאני מצטרף לקבוצה, הפצה וכו', או שאני פשוט חוזר הביתה ונעלם.
אני הייתי אומר כך, לפחות להגיע פעם בשבוע. יש לכם ישיבת חברים, כן? כן או לא? כן. והם מתאספים שם במרכז. מישהו שלא יכול להגיע יום יום ללמוד, אז לפחות פעם בשבוע. אני אגיד לכם מה הבעיה, שאני לומד עם אחרים, אמנם שאנחנו יושבים כאילו כל אחד בכיסא שלו, אבל אנחנו מחוברים, אנחנו כבר קבוצה, פועל על כל אחד חלק של כולם, חלק של כולם. זה רווח פי כמה. נגיד יש כאן חמישה, אז כל אחד מרוויח כפול חמש, כל אחד. כדאי? אני לא חושב שאם אתם תהיו בבית אתם תקבלו כוחות האלו, אלא אם כן שאתם נמצאים באיזשהו, לא יודע, באיזשהו אי קטן באפריקה, לא יודע, בקוטף, לא יודע מה. כן? אז שממש אתם בודדים ואתם רוצים להיות עם כולם יחד ולא מסוגלים כי אתם אנוסים, אנוסים, אז יש חוק, אנוס פטור, כי מלמעלה נתנו לכם תנאים כאלו שאתם צריכים להיות מבודדים. איזולציון, לא? נגיד. לא יודע. זהו. אבל מלמעלה ככה, בכוח, שמו אתכם כמו בבית סוהר באיזשהו מקום. אבל אם אתם נמצאים בהישג יד, כמו שנקרא, להגיע לקבוצה, חבל, אתם מפסידים המון. זה פשוט הבדל, כאילו, מה ההבדל? אני בא לשם או אני יושב בבית ולומד? אני בכל זאת שומע מאותו מקור. לא, זה לא נכון. לגמרי לא. אבל אם כבר אתם לא מסוגלים, זה באמת רחוק ומאוחר, ואתם לא יכולים, עד שאתם מגיעים לשם, אתם לא מספיקים, בסדר, אבל לפחות פעם בשבוע להגיע לישיבת חברים. ליד זה יש איזה שיעור, משהו עוד, כן? או... לא מארבע זה מורם. נו, כן. יש לנו משעה ארבע עד שלוש עד ארבע שיעור שלי, אבל זה אחר כך עד שבע, זה הרבה שעות. ואחר כך בשבע, לא, אצלם זה בשש. כן? לא חשוב, כן. 17:45. יש לכם כבר ישיבת חברים. וכאן יש לכם זמן שביניכם אתם כבר יכולים משהו ללמוד, או לעסוק בהפצה, לשמוע דברים. אז לפחות ביום ראשון, פעם בשבוע. Доменика. זה אני הייתי מאוד ממליץ. אבל קבוצה חייבת מעצמה לעשות, ככה, לשלוח כל מיני תזכורות, כל מיני חומר לאנשים ש... היו כאן ובכלל רוצים להיות בקשר. וגם כן להיכנס לאינטרנט ולראות יותר אנשים שמתעניינים אולי ברוחניות, ולשלוח, לשים באינטרנט כל מיני חומרים. על ידי זה אתם תגלו עוד ועוד אנשים שרוצים לדעת את זה. כן.
יש לנו שאלה שמגיעה מבולגריה. איך לשמור על הקשר בינינו אחרי הקונגרס אם אני גר רחוק?
קודם כל זה תלוי בו. הוא צריך עכשיו לקבל רשימת אימיילים של כל החברים של קבוצה. הוא צריך בעצמו להיות בקשר איתם. קבוצה חייבת בצורה הפוכה, הדדית, גם כן להיות איתו בקשר. יש לנו נציג בישראל שלהם, אז שגם כן הוא צריך לדאוג לזה. בקיצור, הוא צריך בעצמו מאוד להיות לחוץ בקשר, לקשר הזה. זהו. בסופו של דבר, אם אדם לא ירצה, אנחנו לא נוכל לעשות כלום. אבל אם הוא מסכים, אנחנו נשתדל לעורר אותו ולקדם אותו כמה שאפשר. הוא צריך להיות כמו בעולם שלנו. אדם נמצא בחוסר הכרה. אז מגיעים אנשים ומטפלים בו. מטפלים בו. הוא מסכים כאילו לזה. אם הוא חולה, מגיעים אנשים, עוזרים לו. הוא צריך לתת לנו אפשרות לטפל בו, לפחות. לא לדחות. זה חשוב. כן.
יש שאלה שחוזרת מכמה...
חוץ מזה, אני רוצה להגיד ככה. בעוד חודש יש לנו קונגרס. שלוש שבועות אפילו, כן? גם ככלל עולמי. אמנם שעכשיו המרכז זה רומא. אז מרכז יהיה בתל אביב. אבל גם כן, כל הקבוצות האלו ישבו בעוד חודש, ואנחנו יחד נתחבר, ואנחנו ממש גם כן נהיה יחד. עכשיו, זה שלושה ימים. יכול להיות שזה קשה לאדם בתדירות כזאת לעזוב את הבית. אני מדבר כבר אחרי לאנשים ממש שלא מסוגלים להרבה. לפחות ליום אחד. לקבוע במרכז זמן שכולם באים. אצלנו, דרך אגב, זה באמצע שבוע, כן? כי זה אצלנו באמצע שבוע יוצא הקונגרס. בימי עבודה. אז לפחות יום אחד. אם יום אחד ערב ערבים, כל שלושת הערבים, אתם נמצאים איתנו בקשר. אתם באים אחרי עבודה, תעשו שם איזשהו קצת קיבוץ, לאכול משהו, לשתות, ויחד איתנו אתם מעבירים ערב. תזמינו אנשים שיבואו, לפחות בערבים אתם תהיו איתנו. בסדר? וכך אחרי זה יש לנו עוד קונגרס בגרוזיה, גם כן אותו דבר, בעוד חודש. אחר כך עוד כמה קונגרסים, אני כבר לא יודע איפה. בחודש מאי יש לנו קונגרס גדול באמריקה. דרך אגב, מי שמסוגל, מי שנמצא באיזו הזדמנות או מה, יכולים להגיע. אתם מוזמנים לכל קונגרס, גם אצלנו בישראל. בבקשה, מי שרוצה, אין הגבלה, אנחנו מוכנים לקבל כל אחד. אז במאי יש לנו קונגרס גדול באמריקה, בצפון אמריקה. אחר כך נראה, עוד אולי יהיו עוד ועוד כאלו. הכל תלוי בקבוצה המקומית. נגיד בג'ורג'יה עכשיו מתארגנת קבוצה חזקה. אנחנו רוצים, כמו שכאן, אנחנו רוצים לעשות כאן, שם, פעם אחת קונגרס. לתת להם ככה אפשרות להכין את עצמם, להכין אנשים, להזמין אנשים הרבה, ומזה להתחיל כבר להתקדם, לגדול. זהו. אז, בבקשה, תשתדלו. כן.
יש שאלה שחוזרת מכמה מקומות בעולם. יוצא שאני עובד כמעט 12 שעות ביום, בקושי אני מצליח לראות שיעורים. האם תוכל לתת עצה פשוטה להפצה שתתאים לאנשים כמוני?
כשאני הייתי ילד קטן, הלכתי לבית ספר, כיתה 2, 3, 4. אני זוכר מורה, אני זוכר אותה כמו עכשיו. היא אמרה: איזה אתם ילדים מאושרים, שאתם תהיו גדולים בעוד 15 שנה, אתם תחיו בעולם יפה, כל אחד יעבוד 3-4 שעות, כל הזמן יהיה פנוי, העולם יהיה יפה כזה. הגענו למצב שבמקום 8 שעות עובדים 12, והעולם נעשה, והעיקר שאנחנו לא חושבים על העתיד שהוא יהיה טוב. אז חשבנו באמת. מה אני אגיד לו? אם תאחר, תעבוד 15 שעות. כן. זה פלא. בשביל מה אנחנו צריכים כל כך הרבה לעבוד? אלה בכוונה, האגו שלנו מייצר בשבילנו יותר ויותר עסוקה, תעסוקה. אין טעם, בשביל מה? 90% מהמקצועות האלו הם מיותרים. פשוט ככה מייצרים את הדברים שאין בהם צורך. מה לעשות?
שאלה שמגיעה מגרמניה. אם רק אני והבורא קיימים, אז איך להתייחס להפצה? למי אני מפיץ? לעצמי?
מה, אתם לא רואים? רואים. כמעט עגול. זה הכל אני. אבל עכשיו אני מרגיש את עצמי ככה. וכל אלו זולת. עם פרוסימו. איל פרו... איל פרו... איל פרו... סימו. אז אם כן, איך אני מגיע ל למצב פעם ראשונה אני רואה שאיטלקי ולא עובד. מה קרה? טוב, נו. לא, לא, זה עובד, זה עובד. זה אני לא עובד. טוב. אבל אני מרגיש את כל אלו חלקים, אמנם שזה אני, ואין חוץ ממני כלום, אבל אני מרגיש אותם שהם זרים. אני מרגיש שהם זרים. מה לעשות? לכן אומרת חוכמת הקבלה, נראה לך שכל מה שנמצא מחוץ לך זה לא אתה. וזה שאתה צריך עכשיו להתקשר לכולם ולהרגיש אותם כמו את עצמך, אתה בעצם משחזר את הגוף שלך האמיתי, שהוא שלך. וכל האלו שנראים לך עכשיו כאנשים זרים, אתה לא תראה אותם כאנשים, ואת עצמך לא תראה כאדם. אתה תראה אותם כחלקים שנמצאים באותה המערכת, וכל המערכת זה אתה. זה אני ככה יראה את עצמי, אני, כלפי האחרים. וכל אחד יראה את עצמו כלפי האחרים גם כן כך. וזה לא מפריע אחד לשני. וכולם, כולם ככה מחוברים לספירה. לכל אחד יש כזה עיגול, וכל אחד, וכולם יחד עושים, מייצרים כזאת ספירה. אז יוצא שכולנו יחד בפנים, בהרכבה הדדית כזאת, בהשפעה הדדית, וההשפעה הזאת הכוללת היא שפועלת בתוך הקשר בינינו. ההשפעה הזאת שהיא בינינו היא נקראת בורא, ואנחנו זה חלקים של הגוף של הנשמות. כמו שאצלנו יש חלקים של של הגוף, ויש כוח החיים שקושר אותם ומחיה אותם. הזרימה הזאת של החיים שעוברת ומחיה את הכל. כמו חשמל, נגיד, באיזושהי מערכת אלקטרונית. זהו. אז ודאי שהכל אני, אבל אני צריך להגיע לזה. ואז אני אראה שבאמת כולם מחברים עליי. לכן מדברים על ואהבת רעך כמוך. שזה בעצם סיסמה שעל ידה אני מחזיר כל החלקים שלי. נו, אם יש עוד משהו. אם לא, לא, אני לא יודע.
Raff, io a volte cerco di pensare a questa cosa che tutto sono io.
Leitim nasa lachshov al davar hazeh she hakol ze ani.
I translate in English. Sometimes I think about this thing that everything is inside of me. E arrivo a pensare. Allora sono solo io il creatore e basta, non esiste altro.
Az ani magi lachshov ze rak ani va bore, zeu lo kayam yoter shum davar.
Gam bore lo kayam?
Anche il bore non esiste.
באותו מצב שאתה
allora sono ancora più solo.
רגע.
אתה אומר אז אני, אז אם ככה, אז אני עוד יותר לבד, עוד יותר בודד.
רגע. באותו מצב שאתה מגלה,
nella stessa situazione che tu scopri,
אתה,
sei tu,
והאחרים,
e gli altri,
קודם זה, 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 זה קבוצה. והבורא בפנים, אתה מגלה כאחד. אתה וקבוצה והבורא אחד. כי כולם נמצאים בתכונת אחד של השפעה. אחר כך אתה מגלה, בהתחלה זה גרופה, גרופ, ואחר כך כולם, כל האנושות. ואין הבדל ביניכם. המצב הזה הוא כבר קיים מלכתחילה, מתחילת הבריאה, באותו אזור, והוא נקרא ובשמו אחד. רק הוא היה קיים בתנאי הוא ושמו אחד. זה כלי וזה אור. והיה כאחד. אנחנו מהמצב הזה הגענו לשבירה שאיבדנו את אותו הייחוד שזה אחד, ועל ידי המאמץ עכשיו שלנו שזה אני חוזר להקים את אותו האיכות, ואז על ידי זה שאני מקים אותו האיכות נגד כל האגו שלי, אז אני מכיר את כל המערכת, מבין אותה, מרגיש אותה, קונה אותה.
שאלה שמגיעה ממיאמי, הם אומרים ככה, בסופו של דבר נהיה כולנו אחד עם הבורא. אבל איך זה אפשרי להגיע למצב כזה עכשיו, ברגע זה, אם כל הזמן מגיעות עוד נשמות חדשות של תלמידים חדשים שמצטרפים אלינו? האם יש מספר סופי של נשמות שצריכות להגיע כדי שנוכל להיות אחד עם הבורא?
זאת אומרת, השאלה היא מהי כמות החברים המינימלית או רצויה או מקסימלית בקבוצה, שמינימום נגיד חייב להיות כך וכך אנשים שבלעדיהם אני לא מגיע לרוחניות, אופטימום רצוי שיהיה כך וכך מספר, ומקסימום שאולי יותר מזה זה כבר מפריע, זה מדי. אין לי תשובה. אני אגיד למה. לא שאני לא יודע. למה שאנחנו צריכים להגיע זה לדרישה. לדרישה שיבוא האור ויתגלה. ודאי שעד כמה שיותר אנשים עוצמה יכול להיות יותר גדולה. זה פאוור, כאילו. כמה שהם רוצים כל אחד ואחד בצורה האישית שלו, אינדיבידואלית, זה גם כן חשוב יותר. בסופו של דבר חייבת להיות כאן, להיות דרישה כאן ועכשיו בלבד, ולא יכול להיות אחרת. מה? תכונת ההשפעה. תביא כאן ועכשיו. ככה. כמו תינוק, כמו ילד קטן. רוצה. אתה לא יכול להחזיק אותו. נגיד, נו, אתם יודעים שאם רוצה משהו, זה צרחות, זה, הוא לא רוצה לשמוע כלום. צועק וזהו. תן לו. רצון כזה, הוא מגלה את תכונת ההשפעה Ben Achaverim, Kulam Yachad. כן? הם, מה הם מבקשים? בורא. בורא זה בו, אורה. איך אנחנו נמצאים בתכונת ההשפעה בינינו? לא תלוי בכמות, אלא רק באיכות. אמת? מספיק שניים. אבל לפי המציאות רואים שזה לא מספיק. אבל מינימום שתיים, מקסימום 7 מיליארד. כן.
Salve Rav, sono Ciro da Pisa. Ha spiegato l'importanza del gruppo per la spiritualità.
Shalom Rav, ani Ciro mi Pisa, ta isbarta et chashivut hakvutza avur haruchaniyut.
A me sembra che qualcosa di simile al gruppo può essere il rapporto di coppia, la famiglia. Come può essere utilizzata in questo senso?
נראה לי שמשהו דומה לקבוצה יכול להיות גם חיי המשפחה, הזוגיות. איך אפשר להשתמש בזוגיות לעבר אותה מטרה? הרוחניות.
No.
No. מה אני אגיד לך?
קוזה טיפוס סודירה.
לפעמים יש לנו זוגות, שגם בעל וגם אישה נמצאים באותה הדרך. זה טוב. אבל בכל זאת, חייבים לחלק ביניהם. אישה יותר קשורה לבית, משפחה, יש לה עבודות הרבה בבית, גבר יותר פנוי כביכול, ולכן הם צריכים לחלק ביניהם את הדברים. מה שכן, אם אישה מתעניינת, צריכים לדבר איתה, צריכים יחד לקרוא איזה מאמר או משהו. אפשר ביחד לראות איזה שיעור. אבל אפשר גם כן להתחיל באיזשהו עבודה פנימית ביניכם. אבל זה דבר מאוד מאוד לא פשוט ומסוכן. כי כל הדברים האחרים, אם אתם לא חזקים, אם אתם לא בעלי ניסיון בעבודה אינדיבידואלית, תתחילו להשפיע אחד על השני, גם כן מהמצבי רוח, מהמצבים רוחניים, זה לא טוב. זאת אומרת, רק אם כבר אתם ממש התקדמתם טוב יפה בניסיון של כמה שנים, כן, אז מותר. לפני זה, מה שאנחנו מייעצים, לקרוא יחד עם אישה מאמר, לראות שיעור, לדבר, אבל לא ממש להיכנס כל פעם כמו עם חברים לאיזושהי עבודה משותפת של חיבור. מספיק לך חיבור גם כך איתה. לא. אחרת אתה מערב בעיה בבעיה, יכול להיות שם יש לך זמנים טובים וזמנים לא כל כך טובים, ואז הם השפיעו על הרוחניות שלך, או ההפך, מצבים רוחניים שאתה בהם תמיד תהיה יותר ופחות נמצא ככה, וגם אצלה זה ישפיע על המשפחה. בשביל מה?
Sono Braha di Londra e mi sono resa conto che ho una paura tremenda.
Shalom Rav, ani Braha mi London ve vanti shesh li pachad atzum.
E mi cuore mi batte di perdere la connessione con il creatore. tramite una malattia mentale o...
Mamma?
Baja, non ho capito, scusami.
C'ho paura di...
יש לה פחד לאבד את הקשר עם הבורא בעקבות מחלה נפשית.
לא?
Tu lo hai?
No, se per una persona.
Cosa
succede al suo lavoro, al suo avanzamento, quando perde la capacità mentale? Come per esempio Alzheimer.
Mi מתכוונת למצבים, למחלות כמו אלצהיימר, מחלות של שיטיון, שבן אדם מאבד את ה... הבהירות
כן, אבל אני מכיר אותך חמש או שבע שנים.
Cosa succede al mio lavoro spirituale che ho fatto, sia uomo sia donna?
Ma?
היא שואלת מה קורה לעבודה הרוחנית של האדם אם הוא מתחיל לחלות במחלות זקנה כמו אלצהיימר או מחלות אחרות, מה קורה לעבודה הרוחנית שלו?
היא
לא שואלת עבור
לא קורה לו דבר כזה.
Non succede questa cosa.
לא קורה לו דבר כזה. כמה שאנחנו מכירים את עצמנו, את אותי ואני אותך, נזדקן יחד, נהיה בריאים. אין מה לפחד. זהו. לא, זה ברור, בטוח. כי אני פעם אסביר מה השורש למחלות האלה. זה מחלות שבין נפשי בין מנטלי לנפשי ופיזיולוגי. זה בעיית חוסר איזון, שדווקא בזמננו זה מתגלה במיוחד. אלו שמתעסקים בחומת הקבלה, יש להם בדרך כלל חיסון די טוב נגד כל סוגי המחלות, חוץ מהרגילות כאלה גופניות של לחץ דם, סכרת קצת, כל מיני כאלו שבאות מתפקוד הרגיל של הגוף, אבל הבעיות האלו, המנטליות, לגמרי לא. מזה שמכונה מזדקנת, אז... וגם כן יחסית הרוחניות שומרת מאוד על הגשמיות.
Ciao Rav, sono Mino.
Ciao.
Prima hai parlato che durante lo studio ci possono essere delle discese e delle salite.
Rav, לפני כן אמרת שבמהלך הלימודים יכולות להיות עליות וירידות.
La mia domanda è quanto tempo può durare una discesa?
השאלה שלי, כמה זמן יכולה להתארך הירידה, להימשך הירידה?
עד סוף החיים.
פינו על הפינה דלוויטה.
כן. זאת אומרת, אם אדם נכנס לירידה, יש שני אפשרויות. או שהוא בעצמו עושה מאמץ עם הסביבה שלו שיוצא מירידה, ואז זה תלוי בו, זה נקרא דרך האור, או שזה קורה בדרך הביטו, בדרך הזמן. אני נמצא באיזשהו מצב. עכשיו. אורה. זה עכשיו? ו... יש כאן שתי כוחות שיכולים לפעול עליי, כוח המושך וכוח הדוחה. הבורא זה רק כוח הדוחה. דרך הטבע שמעורר בי חיסרון, רעב, תיאבון, ואז אני חייב להתקדם קדימה. זה כאב, איסורים, סופרנצה. זהו, זה, מתי זה יבוא, אני לא יודע. זה, לכן זה תלוי, לא תלוי בי. זה דרך יסורים, ככה זה נקרא. לא, נו. ויה. ויה. זה שני, זה שני. לא ויה, כן. דל ספרנצה. דל ספרנצה. זהו. זה דרך יסורים נקרא. לא תלוי בי. אני שוכב במיטה, על הספה, רואה איזשהו ברלוסקוני. לא רוצה לזוז. עד שיבואו היסורים. זה יכול לא לבוא אף פעם. ודרך השנייה, זה בבחירה שלי. זה דרך, נקרא דרך האור. לביה דל לה ללוצ'ה. סי לוצ'ה. זה תלוי בי. עכשיו, אם אני נמצא באוט, איך אני יכול לעשות איזו תנועה? ישנם כאלה מצבים שאני לא מסוגל. אני לא רוצה. אני לא מסוגל בכלום לחשוב על זה, להזיז אצבע, שום דבר. מה לעשות? קבוצה שאני איתה חותם הסכם ערבות. 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 זאת אומרת, שהם מתחייבים שאם אני נמצא בניתוק, הם באים עליי, לוקחים אותי, מוצאים אותי בחזרה. אני מבקש מהם, אני חותם להם קודם, ממש ממלא איזושהי התחייבות, וחותם. תעשו מה שאתם רוצים, רק אל תשאירו אותי בירידה. ואז זה קורה. בלי זה לא נתקדם. לכן אדם צריך תמיד לעשות לעצמו הכנה. כמו שאתה רוצה שיהיה לך שם בבית אלף יורו. מחר משהו יקרה. כמו שאתה משלם בקופת חולים. כמו שאתה משלם לפנסיה. אתה רוצה לשמור על עצמך למצבים שאתה תהיה זקוק. אז כאן אתה בונה כזה דבר. אחרון.
Mauro da Perugia, io vorrei porti una domanda. Ci sono molti studenti, e a dire la verità anch'io quando iniziai a studiare,
אני מאור מפרוג'ה, יש הרבה סטודנטים, וגם אני כשהתחלתי ללמוד,
che entrando a studiare si sente parlare di arvut, patto, responsabilità reciproca, gruppo.
שמתחילים לשמוע כל מיני מנוחים כמו ערבות, האחריות ההדדית, קבוצה וכולי.
E qualche volta possono sorgere dei pensieri del tipo ma chissà, forse questo sarà uno dei soliti regimi dove tutti quanti devono obbedire o qualcosa di questo genere.
והרבה פעמים עולה השאלה, אולי זה עוד אחד מאותם תנועות או כתות שבהם צריך פשוט לציית וזהו.
Quindi io volevo capire perché la Kabbalah non ci porterà ad una nuova situazione di questo genere, ma alla libertà vera.
אז אני רוצה להבין למה הקבלה לא מביאה אותנו, למה הקבלה מביאה אותנו לצורה כזאת של קיום, עם ערבות ואחריות וכולי, ולא לחופש האמיתי, עצמאות אמיתית.
עצמאות אמיתית זה מה שאנחנו, זאת אומרת, למה הקבלה מביאה אותנו, מחייבת אותנו בערבות, ולא מביאה אותנו לחופש אמיתי. זה האגו שלי שמחייב אותי לכל מיני דברים. אני על ידי האגו הזה בניתי את העולם הזה, על ידי האגו הזה אני מתחייב לעבוד, מתחייב שכולם, מתחייב לכולם, כולם באים עליי דורשים ממני, אני חייב לכל אחד, למשפחה, לקרובים, למדינה, לעולם, לעצמי, להכל. אני עבד. עבד. אני לא חושב מה שאני רוצה, הייתי רוצה אולי לחשוב לבד. באים עליי רדיו, טלוויזיה, עיתונות, מורה, בית ספר, הורים, מנפחים אותי עם כל מיני ערכים. הם עשו את האגו שלי, תכננו אותו, שאני רק כך חושב, רק כך אני אוכל, רק כך אני יושן, רק כך אני מתלבש. אני כולי, 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 לא חופשי. אפילו שנראה לי שאני רוצה להיות חופשי, איך אני חושב על עצמי שאני חופשי? גם כן כמו שהם לימדו אותי שזה נקרא חופשי. מה אני אעשה? איך אני? בורח מכל מה שיש בי ומסיק ממש חופש. אומרים לי, אתה צריך להתעלות מעל האגו שלך למצב חדש. הבעיה שלך שאתה כל הזמן רוצה לקבל. ובזה הם שולטים עליך. אתה לא יכול לברוח מהם. הרגע אחד אתה יכול לחשוב שאתה לא רוצה, אתה נותן, רגע הבא, הטבע מכניס אותך שוב להיות עבד. כי אתה סך הכל רצון לקבל אתה. אתה חתיכת רצון לקבל. להיות חופשי אפשר רק אם אתה תנטרל את הרצון לקבל הזה. איך לנטרל אותו? יש כוח מיוחד שברא אותו רצון לקבל, וברא אותו בצורה כזאת שתרצה כל הזמן לקבל, 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 ואז תרצה כל הזמן לרוץ אחרי מה שאתה רוצה לקבל. הכוח הזה, אם תרצה, הוא יבוא אליך ויתן לך תכונה הפוכה, להשפיע. רק אם אתה תרצה. איך אתה יכול לרצות? יש שתי תנאים שתרצה את זה. שתרצה להתעלות מעל האגו שלך, להיות חופשי, זה אפילו לא לתת. להיות חופשי, רק להתנתק מהרצונות האלה שכל הזמן דוחפים. אני רוצה לישון, אני רוצה לאכול, אני רוצה אהבה, אני רוצה חום, אני רוצה בריאות. איך להיות מנותק מזה? זה נקרא להגיע לצמצום א', לא להשפיע לאנשים אחרים. רק להיות מעל האגו שלי. זה צמצום א'. אומרים ככה, נתנו לך נקודה למי שנתנו, למי שלא הוא עדיין צריך לסבול בתוך האגו שלו עד שיסוף הרבה איסורים שבסופו של דבר יגיד אני לא מסוגל לחיות יותר בצורה כזאת. מתי הוא אומר שהאגו שלו מגיע למקסימום, ויחד עם זה נמצא נקודה שבלב, שפתאום הוא מתחיל להרגיש משהו אחר אני רוצה. זאת אומרת, יש כאן מינוס באגו ופלוס בזה שאיזושהי נקודה חדשה מתגלה לו, ואז מביאים אותו בכל זאת בקשר עם הקבוצה. כי להתעלות מעל האגו הוא צריך לדעת מה זה, ואז בעבודה הדדית עם הקבוצה, שהוא מבין שהוא לא מסוגל להתקשר איתם, זאת אומרת לעלות מעל האגו, שיש לו כאן בעיה, הוא מבקש מהמקום הזה, מבקש, ואז מקבל תיקון לרצון לקבל שלו ומתעלה מעליו. מסר זה סקרין? אני לא יודע, בלי תקד. זהו. אז להתקשר עם האחרים, אומרים לנו, כתרגיל, כשבירת הכלים, אתה יודע, אתה למדת כבר, שבירת הכלים היא הייתה במיוחד, כדי שאנחנו נוכל לתאר לעצמנו מה זה נקרא מחוץ לאגו. זה בשבילי נעשה. זה אני מרגיש שהם אחרים, שהם מחוץ לי, בדמיון שלי. בשביל מה? כדי להבין איך אני יכול להתנתק מעצמי. להתנתק מעצמי זה נקרא לבוא בחיבור איתם. אי אפשר אחרת. סתם להתעלות מעל עצמי אני לא יכול. זהו. А, лучше. Эх, лучше не хрень. Да? И, ай? Ага. Лучше. Милая Фа. זהו, עכשיו אומרים לי שאנחנו לא.
אנחנו רק רוצים לספר מי היה איתנו במהלך השיעור הזה. היו איתנו מגרמניה, בלגיה, שיקגו, ישראל, צרפת, בולגריה, גרוזיה, דניפרופטרובסק, סנט לואיס, אנגליה, פראג, אינדיאנפוליס, נובוסיבירסק, מקדוניה, פרו, טורקיה, לוס אנג'לס, אל סלוודור, ניו יורק, הודו, סנט פיטרסבורג, טקסס, ריגה, טורונטו, אודסה, מקסיקו, וינה, סידני, תזמניה, קרואטיה, מיאמי, סקרמנטו, רוסטוב, צ'ילה, מוסקווה, קבוצה גדולה בטולדו שבספרד, קולומביה, מולדובה, קייב, סטנפורד, לונדון, פילדלפיה, קלינינגרד, יקטרינבורג, סן פרנסיסקו ומינסק.
יש לנו עוד שיעור אחד היום בשעה 3 לפי זמן המקומי, בשעה 4 לפי זמן ישראל, כי הרגילים באותה שעה כמו שכל יום ראשון, שיעור בזוהר. אנחנו נבחר משהו מיוחד שלא קשור לכל הלימוד שבדרך כלל בזמן הזה אני נותן כל יום ראשון, שזה יהיה ככה בפני עצמו. כולם מוזמנים, גם כן בכל הקבוצות, ונעשה שיעור כזה, זוהר כלל העולמי ששייך לקונגרס הזה. אני רוצה עוד חוץ מזה להגיד עוד דבר אחד, ששאל אותי בקשר למה ואיך אנחנו יוצאים מרצון לקבל לחופש. אני הייתי אומר כך, תעזבו כל החשבונות. אנחנו עכשיו התחלנו ללמוד זוהר. תתחילו לשמוע שיעורים בזוהר קצת. אנחנו לומדים יום-יום, שעה וחצי, ובערב לפעמים עוד שעה, הרבה שעות. לפחות קצת. לא חשוב איזה קטע אתם שומעים. אין בזוהר איזשהו חלקים שקודם זה ואחר כך זה, ואי אפשר להבין זה בלי זה. אין בכלל. אתה לוקח מאיזשהו דף שאתה פותח בספר איזשהו חצי עמוד, זהו. לא חשוב, לא קשור לקודם ולאחר כך. אבל אור, כוח שקשור לספר הזה הוא כוח מיוחד. לא מן הסתם ספר הזה מפורסם שהוא כזה ספר הסודי. ההשתתפות שלכם בשיעור היא תתחיל מהר מאוד לשנות אתכם. פתאום תתחילו להרגיש כל מיני שינויים, עד כמה שזה פועל בצורה שונה, עד כמה שמשנה אתכם. אתם תתחילו להרגיש כוחות שנמצאים אחרי העולם הזה, וזה ריאלי, זה לא חס ושלום איזה הפרעות. תתחילו להרגיש כמה שאתם יותר מרגישים את החומר, מבינים אותו, העולם נעשה יותר שקוף. הלימוד של הזוהר הוא ממש משנה אותנו. זה לא כמו שכל החוכמת הקבלה שאנחנו למדנו שנים. זה שעכשיו התחלנו את הזוהר, זה בעצם הכל. לכן, תיכנסו לשיעורים שכבר היו. יש להם שם תרגום לאיטלקית. זהו. ולכל השפות האחרות, אני פונה לכל הקבוצות עכשיו. תהיו מחוברים אלינו דרך הזוהר, ואתם תראו איך שאתם מתחברים ממש לכוח עליון שמוסתר בספר הזה, בטקסט הזה. וזה בעצמו ילווה אתכם ויארגן אתכם לכניסה לרוחניות, לפתיחה. תודה רבה. קודם הוא, קודם שיר. או שאתה שר, או שאנחנו שרים קודם.
Cantiamo insieme.
Asma che viaggia.
ידייך להיוולד מחדש לאורך לראות את צריכתך. אנו כאן עומדים אל מול ההר, אנו כאן כשאף אחד לא זר, בלב אחד נגלה בינינו בתוך המושלם בתוכנו. Hello liberation, freedom is for us, we are the children waiting for your sign. Hello liberation, freedom is for us, we are the children waiting for your sign. To be reborn by the love of your life, to see the rising sun. What is this? Stay plechok, plechu, каждый здесь. Несут свою свечу, сотни свеч, пламени великом, чтоб весь мир озарился лика. Hello, liberation, freedom is for us, we are the children waiting for your sign. Shalom לחירותנו, לחופש נולדנו, לנו ילדייך להיוולד מחדש לאורך לראות את צריכתך. שלום לחירותנו, לחופש נולדנו, פתחי את שעריך, לנו ילדייך. Hello liberation, freedom is for us, we are the children your sign, to be reborn by the love of your life, to see the rising sun. To be reborn by the love of your life, to see the rising sun.